8:34, עורך הדין אבי בלום, פרשנינו הפוליטי, אולפן רחובות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
טוב, קצת פוליטיקה גם בתקופת מלחמה, אבל פוליטיקה של מלחמה. ההדלפות, היחסים בין...
מי שעושה מלחמה עושה גם פוליטיקה, אז אנחנו יכולים רק לדבר על זה.
לא, יאללה. בוא תדייק. הם התחילו את המלחמה נקי, רק מלחמה, בלי פוליטיקה, זה החזיק מעמד שבועיים שלושה, ואחרי שלושה שבועות השתחרר לאט לאט, היום הכל פוליטיקה.
כי פוליטיקאים בסוף הם פוליטיקאים.
אנחנו במאה ימים של מלחמה, בוא נשים את האצבע איפה התחילה הפוליטיקה, איפה לפחות זה דלף, כי אני זוכר אירוע שהיה בקבינט המלחמה, שבו נתניהו דיבר על הדלפות, ודרי אמר, מכאן שום דבר לא דולף, ואז הרמטכ"ל אומר, רק מה שמדברים נגד אנשי הצבא, וגם זה דלף. אז יש לך כלל בהדלפות, תסתכל את מי מצטטים, ותדע מי המדליף. עכשיו אתה רואה את כל התמלולים של גנץ אחד לאחד, את כל ההלוויות של גלנט מההתחלה ועד הסוף, דווקא על נתניהו אני לא רואה הדלפות רבות מדי, גם לא על דרי, אז אתה מזהה לבד מי המדליף ומי המודלף. זה קודם כל. עכשיו אני חושב שתחילת הפוליטיקה, אם אנחנו מסכמים 100 ומשהו ימים, הייתה ברגע שבו גנץ ישב במסיבת העיתונאים, נכון שהוא נכנס נקי לממשלה, אבל ישב במסיבת העיתונאים, ושם דיבר על התקציב למורות החרדיות, כשהייתה מורה מסיבת העיתונאים לעסוק רק בענייני המלחמה. זו הנקודה שבה כולם התחילו לדבר פוליטיקה על השולחן, מה שעד אז רק נלחש, ודובר בחדרי חדרים.
כלומר, בני גנץ התחיל עם הדבר הזה.
אני חושב שהפוליטיקה על השולחן, אתה יודע, ככה, בלי לפחד, לדבר על זה, לעשות מזה פוליטיקה תוך כדי מלחמה, התחילה מבני גנץ. צריך לומר את זה. לא שמענו את זה עד אז מנתניהו. הוא בא ממלכתי גם אז במסיבת העיתונאים, ביבי נשאר ממלכתי ולא ישיב לו. אבל אחר כך זה התחיל להידרדר, והיום כולם עושים פוליטיקה.
אבל אני רוצה לחזור איתך רגע, אבי, לסיפור הזה של ההדלפות. תגיד, עד כדי כך הם חושבים שהציבור בישראל מפגר? מה הם רוצים? כאילו מי מרוויח מהסיפור הזה של ההדלפות? מישהו זוכר מי אמר מה, איך אמר, איך הגיב לו? אף אחד לא זוכר את זה בכלל. אנשים עסוקים, אתה יודע, כל יום פה קוברים עוד ועוד חללים לצערי.
קודם כל, לכולם יש עניין להדליף. אתה רואה שגלנט הדליף מהיום הראשון, הייתה, אתה זוכר את ההדלפה על כך שגלנט רוצה לתקוף בלבנון. יכול להיות בדיעבד התברר שזו הייתה טעות, ונתניהו חוסם אותו. זה היה גם במישור היחסים ביניהם, גרם להרבה דם רע שזרם עד היום. עכשיו, גנץ למשל, קח אותו, את גנץ ואייזנקוט, אם זה היה תלוי בהם, הם כבר היו בחוץ בתחילת ינואר. מי שבולם אותם ילצאת זה גדעון סער. שהוא מותח ביקורת גם עליהם, והוא מבהיר שהוא יישאר בממשלה כל עוד יש לחימה. עכשיו, בסקרים יש להם 30 מנדטים, אבל ביד יש להם 8 מנדטים, כי בארבעה מתוך 12 מנדטים של המחנה הממלכתי מחזיק גדעון סער. זה קובל אותם לממשלה. הציבור שלהם, הבייס שלהם, בסוף הבייס שלהם זה המרכז שמאל, הם גם מבינים שאנשי ימין יחזרו בסוף הביתה. הציבור שלהם רוצה עכשיו את הפסקת הלחימה בגדול, אפשר לומר, הפסקת הלחימה והשבת החטופים. אז הם חייבים להצמד איכשהו לנרטיב הזה. זה מקור לסכסוכים בלתי פוסקים. ולכן הם גם צריכים לשדר החוצה שמותחים ביקורת על מהלכי המלחמה של נתניהו.
בקיצור, צריכים מטרה... להגיע את הבית שלהם, ואתם
כן,
עובדים אותם.
כן, אז הכל פוליטיקה.
דודי אמסלם, אז דודי אמסלם צדק במה שהוא אמר השבוע במליאת הכנסת.
אתה יודע, מי שהכי אנשים, אני ישבתי השבוע עם כמה קרובי משפחה וחברים גם כן שהם שרתים בעזה ויצאו לאפטר, והם אומרים, מדברים על כלכלת חימושים, אבל בסוף הבעיה היא כלכלת כוח אדם. אמר לי חבר שהוא מ"פ בסיירת גבעתי, כל פעם כשיוצאים החוצה, יש 2-3 בעלי משפחות שלא חוזרים, אומרים, אני לא חוזר, יש לי עסק. אלה שיש להם עסקים, עסקים קורסיים, מישהו שכיר, הוא כבר רואה שבעבודה מתחילים, אתה יודע, לחפש אולי מישהו חילופי, בגלל שבסוף רוצים שאנשים יעבדו, אז נכון שאי אפשר לפטר, אבל לך תדע מה יהיה ביום שאחרי. ואנשים אומרים, כשאני יוצא החוצה ושומע מה קורה בקבינט, אז בשביל מה לחזור? בשביל מה לחזור? וזו בעיה אמיתית. דבר עם מילואימניקים ותשמע את זה. המורך לב הזה שמטילים בנו מלמעלה, במקום שמחזקו את החיילים, זו בעיה אמיתית. באמת בעיה. וזה שהקבינט הזה לא עשוי כמקשה אחת, והכל זולג, וכל הסכסוכים יוצאים החוצה, זה הנזק מספר אחד
היום במדינת ישראל. שאלה מה קורה בתוך הקבינט, כשהם יושבים ודנים, ודנים שם שעות וימים ולילות יותר נכון, שם הכל כן רגוע? כלומר, אין פוליטיקה בתוך הדיונים? הם ענייניים?
האנשים יושבים מסביב לשעון. גלנט לא חזר הביתה מאז שהזעיקו אותו מהשולחן שלו שם ביקב תשבי, לא חזר הביתה, אני שמעתי שאפילו את היין הביאו אליו לקומה 14 במשרד הביטחון. דוד מכיר את הנפשות הפועלות. אנשים עובדים, אין מה לדבר. גנץ ואיזנקוט זה שהם התגייסו, לא לדבר על איזנקוט, על החוויה האישית, אין מה לדבר, אבל בסוף הם פוליטיקאים, הם נמצאים במבוך לא רק ביטחוני אלא גם פוליטי, וכולם עושים פוליטיקה, כולם כבר מסתכלים על היום שאחרי, היום שאחרי כבר כאן, וככל שהמלחמה יורדת לעצימות נמוכה יותר, כך גוברת העצימות הגבוהה של הפוליטיקה שהחברים בממשלה ובקבינט עושים. זה בא לידי ביטוי, גם בשיחות הפנימיות, יש מתח. אמר לי מישהו שישב שם, לפעמים אתה יכול לחתוך את המתח באוויר.
מה תהיה הנקודה שבה בני גנץ וגדי איזנקוט יחליטו שהם פורשים מהממשלה?
אני חושב שזה יקרה ביום שבו הרמטכ"ל, אחד מפקדי הצבא, ישים את המפתחות, אפשרות אחת, או ביום שיהיה ברור לכולם שהמלחמה בעזה נכנסת לעצימות כל כך נמוכה שאפשר כבר לראות בזה יותר מבצע כמו חומת מגן בגדה, ויהיה קצת רוגע מכיוון לבנון. הם צריכים איזשהו רגע של שקט שבו הם יוכלו לצאת החוצה, או אופציה שלישית, כשהם ירגישו שהם יש איזשהו מתווה לשחרור חטופים שהממשלה לא מקדמת, מה שאני לא חושב שיקרה. אבל לדעתי, הם היום מחפשים כל אופציה כדי לצאת מהממשלה, זה גם מה שנתניהו חושב, זה גם מה שחושבים אלה שסובבים אותם מימין. הם מחפשים את הדרך לצאת החוצה, והבעיה הגדולה שלהם זה גדעון סער, זו הבעיה שלהם, נכון? גם הם מפלגה נפרדת היום לגמרי, זאת אומרת, הם לא מגיעים הרי לישיבות ממשלה. הם לא מגיעים לישיבות ממשלה, רק לישיבות שעוסקות, ישיבות קבינט, שעוסקות במלחמה, אבל גדעון סער מגיע, והוא נוכח.
אבל כאן חשוב לציין, אבי, כאן חשוב לציין שכל הסיבה שבני גנץ נוסק בסקרים, באופן רגעי, זמני אמנם, הסיבה שהוא נוסק, המפלגה שלו נוסקת בסקרים, זה בגלל שהוא גילה אחריות לאומית והצטרף לממשלה. עכשיו, כשהוא יפרוש, אז בעצם איזה יתרון יהיה לו?
אבל כשהוא יפרוש הוא יגיד הצטרפתי, אבל ברגע שזה נגמר ולא צריך אותי אני יוצא החוצה. אבל גם הוא מבין שזה חולות נודדים בעיקר מימין, לכן הוא מחזק את הבייס שלו של מרכז שמאל. המאבק הגדול שלו יהיה מול הקהל שהצביע יש עתיד, ושם יאיר לפיד יזנב בו רגע אחרי, וזה מה שהוא יגיד. עכשיו דבר למשל עם שלמה פילבר שעושה את הסקרים אחרת, הוא רואה נתונים אחרים שדי זהים למה שהיה ערב המלחמה, שהימין עומד סביב 56 מנדטים בסך הכל, והוא גם מסביר שרבים מהבוחרי הימין שהיו נמצאים, לא ניכנס לזה בשיחת בוקר, בפאנל, הרי כל הסוקרים עובדים עם פאנלים קבועים. זאת אומרת, מה שהיה פעם עם תופעה כמו של החרדים, שלא דגמו אותם כי הם לא התראינו, היום אנשי הימין פשוט כל כך מיואשים, והם עוזבים את הפאנלים,
וחלקם בלי טלפון, גם עם העלייה, היו עד לא מזמן בתוך הרצועה במילואים גם.
נכון, וזה גם מתחבר עם העלייה שאתה פתאום רואה, 10% שצופים פתאום בערוץ 14, זה דברים שמתחברים, ויכול להיות שאנשים לא קוראים את זה נכון, מי שלא מכיר את מחנה ימין, ואתה רואה התעוררות, כשרואים את ההצהרות בקפלן, ומבינים שחלק ממשפחות החטופים, אני לא הייתי אומר את המשפט הזה, אבל שמעתי את זה מאחד מבין ממשפחות החטופים, שאומר, נחטפנו על ידי אג'נדה שהיא נגד הממשלה, וזה מעורר מחדש את מחנה ימין, אנחנו רואים את הקולות, את המחנה אנחנו מכירים, אנחנו חלק ממנו. ובסקרים זה קצת לא בא לידי ביטוי, אנחנו רואים שיש פתאום מלך רוח אחר, וזה לא בא לידי ביטוי בסקרים, לכן אני לא בטוח שהסקרים כל כך מדייקים לגבי בני גנץ, ואין ספק שאלה שחונים אצלו היום לא יהיו שם כשיקומו מפלגות מימין, יוסי כהן, לא יודע, אולי בנט, שר, הם לא יהיו שם באותה תקופה, וגם בני גנץ מבין את זה, לכן הוא מחזק יותר את הבייס שלו, לכן אתה רואה שזה הקולות גם שעולים מתוך החדר, מה שהוא נוח לו שיצרו החוצה, אני לא אומר שהוא המדליף, אבל משום ההדלפות תואמות לאינטרס שלו.
טוב, בוא נדבר לסיום על דבר שבעבר, אם היו נוגעים בו בשקל אחד, היינו פותחים פה מהדורות ועושים איזה רעש גדול, זה תקציבי הישיבות. עכשיו, היה קיצוץ גדול מאוד, והיו צריך לאשר תקציב חדש ל-24, עוד לא עבר בכנסת, אבל עבר בממשלה, ותקציבי הישיבות קוצצו, אם אני שמתי לב נכון, כחצי מיליארד שקל. זה אמנם חוזר למה שהיה קודם, אבל התוספת שכל כך הרבה דיברו עליה בהקמת הממשלה התעדתה, נכון?
לא מדויק, אז בואו נעשה סדר. בתקופת ממשלת בנט לפיד, הרי הבסיס התקציב הוא 900 מיליון, העלו את זה ל-1.2 מיליארד. 2023 בממשלה הזאת זה עלה ל-1.7 מיליארד, ובשנה הקרובה 2024, מה שכבר היה תקציב דו-שנתי, היה צריך לעלות ל-2.2. העלייה בין 1.7 ל-2.2 נעצרה. זאת אומרת, גם השנה יהיה 1.7, אם ב-2023 זה היה בערך 833 שקל לאברך לחודש, עכשיו זה יהיה קצת פחות בגלל הגידול הטבעי, אבל זה עדיין יותר מאשר מה שהיה בממשלת בנט לפיד. ואתה יודע מה? דיברנו הרבה כאן על השרים וחברי הכנסת החרדים. צריך לומר מילה לשבחם. השתיקה שלהם, אני לא יודע מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, יעשו ספירת מלאי, ספירת דם, אנחנו נהיה בברוך, אין ספק. אבל הם היום שותקים, הם לא מדברים, הם נותנים את הרושם שהם מוכנים לקיצוצים, למרות שהם די הצליחו להסדיר את עניין האברכים עד כמה שאפשר, כשמקצצים לכולם. והשתיקה הזאת היא בהחלט מבורכת. הם שותקים, אנחנו רואים את השרים השסניקים שנדבקת להם גם עשייה, אנחנו רואים את גפני, אפילו גולדקנופ שלא מדבר מילה על דרישות תקציביות בהוראת האדמור מיגור, בהוראה ישירה שלו מתחילת המלחמה. צריך לומר מילה טובה על זה שהם לא אומרים מילה.
טוב, יפה. יפה, זה פעם ראשונה שאני שומע מילה טובה על זה שלא אומרים מילה.
כן, וגם אתה רואה שבנתונים הם הצליחו לשמור על בסיס תקציב יפה בשביל האברכים בתקופה כזאת. להשאיר את התקציב כמו 2023 זה בהחלט הישג יפה, והוא בלי רעשי רקע. בחוץ חושבים שיש קיצוץ, ובאמת יש, אבל הוא היה יכול להיות הרבה יותר עמוק.
טוב, אז להבא במאבקים שיצטרכו לנהל, שיעשו את זה מאחורי הקלעים, בשקט, לא תמיד צריך בתקשורת.
אולי זה הלקח.
כן, אני חושב שגם שס
גם לנו, גם לקבינט.
כן, כן, זה ודאי.
גם ככה קשה לנו שהפוליטיקאים החרדים, עד שהם מתראיינים בתקופה הזאת, עכשיו המסתם עוד יותר, הוספתם עוד על הקושי.
עכשיו אתה מבין למה הם לא מתראיינים?
כן, כן, לגמרי.
עורך הדין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
יום טוב, בשורות טובות.
תודה. עונג, בוקר טוב.